להשוויץ קצת בפדיקור.
ילו, בדרך שלך. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון אפליקציה.
השעה הבינלאומית, עכשיו נעסוק קצת בארכיטקטורה. גרמניה, הקרה ומנוכרת של אחרי שתי מלחמות עולם, ניבטת בתערוכת הצילום פתרונות פורמליים במוזיאון, מוזיאון תל אביב לאמנות. אז מה אומרת אדריכלות על משטרים ואיך כל זה קשור לקורונה? שלום לחוקרת התרבות מירי קרימלובסקי.
שלום, שלום ערן. קודם כל אנחנו ביום מיוחד היום, למעשה זה כמובן היום שבו פרצה מלחמת העולם הראשונה, והתערוכה הזאת היא תערוכה מעניינת כי היא תערוכת צילום של אומן שחי ופועל בגרמניה ולמעשה חוקר דרך אדריכלות גרמנית של אחרי המלחמות, בעיקר האדריכלות הברוטליסטית של הבטון, כן? חוקר איך המשטר בעצם פועל דרך סוגי המבנים שהוא בונה. אתה יודע, אלכסנדר פלאצי כמובן הסמן הברור ביותר לדבר הזה, האדריכלות הכל כך קרה באמת ומנוכרת, אבל הוא, ואגב, מדובר באומן ישראלי, שאומני חי, הוא פועל בגרמניה וחוקר את זה, אבל למד בזמנו בבצלאל, אלי סינגלובסקי, ואלי בעצם מצלם את המבנים האלה בלי לעשות שום מניפולציה, ופתאום נוצר איזושהי תחושה של בדידות נוראית, שדווקא בתקופת הקורונה חווינו אותה, את המבנים האלה, את המקומות האלה נטולי אדם, ואותן שאלות שעלו אז עולות היום. בוא נשמע את אלי.
אני בוחר להשתמש בצילום ואדריכלות מבלי לצלם אנשים, קודם כל על מנת לנסות ולהתנסח ובהחלט גם לומר משהו על הגורם האנושי ועל מי שגר ומשתמש במבנים האלו, וכמובן שהממד הפוליטי והביקורתי קיים ברוב הפרויקטים שלי. עכשיו, לצד האסתטיקה של רחובות וערים ריקות מאדם שסיגלתי לעצמי, שלפתע התממשה במהלך הסגרים של עידן הקורונה והפכה למאוד רלוונטית ומאוד מציאותית, ברור לכולנו שלתקופה הזו יהיו השפעות על חיינו עתידיים.
או במילים אחרות, התקופה של הקורונה הייתה הזדמנות להתבונן לא באדם, אלא במבנים שסובבים אותו, פתאום האדם זז קצת לצד.
נכון, וזה מעניין כי הוא המניפולציה היחידה שהוא עושה, שהוא מצלם בדרך כלל בשעות הבוקר המוקדמות או בלילה, בצילום מאוד חריף בשחור לבן שמזכיר את הצילום האנלוגי, והאדם איננו כי הוא איננו, כי זה גם שעה שהוא איננו, אבל פתאום האדריכלות, ואתה יודע, בגרמניה הם ניסו לתוך הדבר הזה להכניס מין אלמנטים קישוטיים, אבל מאוד מאוד סדורים, שחס וחלילה השליט כן יעביר בו משהו, משהו נסתר, אבל לא משהו ישיר, ואת הדברים האלה הוא בודק דווקא כשאין אנשים, שהכל בעצם פתוח ומנוכר, והשאלה הזאת גם מעלה שאלות, שוב, על עיר מול כפר, שראינו את זה בקורונה, אנשים שבעצם עזבו את המקומות המנוכרים האלה, כן, שיש תחושה שהקרירות הזאת משתלטת עליך, ועברו למקומות אחרים, וזאת שאלה שעולה כל פעם שבאמת יש איזשהו משבר עולמי, וזה לא חשוב איפה שהמשבר הזה קורה. אז תערוכה מאוד מאוד מסקרנת, ששואלת שאלות גם על העידן הברוטליסטיקן. אגב, היום אתם משדרים ככה מבאר שבע, אז באר שבע היא בישראל אולי המקום המעניין ביותר של העידן הברוטליסטי, שנבנה ברוח הציונית כמובן, שגם אותה אגב הוא חוקר. כי ברוח הציונית היו צריכים לבנות, אתה יודע, מהר ויעיל ופונקציונלי, אבל האדריכלות הפונקציונלית הזאת היא לא נותנת לאדם גם את החמימות, כנראה שהייתה לפני המלחמות, בעידן שהיה בנייה יותר קישוטית, יותר, כן, רכה.
איך את מסבירה שכל כך אהבו את הסגנון הברוטליסטי הזה כאן בישראל בשנות ה-60 וה-70, הסגנון המנוכר הזה, הפונקציונלי מאוד?
אני חושבת שקודם כל רצו לחכות את אירופה, את מה שקרה באמת באירופה, ובעיקר כמובן אלה שגדלו על הבאוהאוס, שגם הוא לא היה קישוטי אלא פונקציונלי, ובישראל תמיד ידעו מה קורה במקום אחר, כי גם הגיעו משם עולים ואדריכלים שהכירו את הדבר הזה. וכאן במובן מסוים המשטר שהיה אז, המשטר של מפאי, גם הוא רצה לבנות משהו בלי איזה סממנים, אתה יודע, יותר מדי רגשיים, אלא פונקציונלי, נקי. היום אגב מעריצים את זה מבחינה היסטורית, אבל אני מבטיחה לך שאדם שגר במין בלוק כזה, אני בספק אם, אם הוא מרגיש שם חמימות רבה, וזאת באמת שאלה מאוד מעניינת, שקשורה בדיוק כמו שאתה אומר, גם למהלכים ההיסטוריים פוליטיים שקרו כאן בארץ, כשהגיעו כל העולים האלה, והיה צריך מהר מהר לשכן אותם באיזה שהם בניינים.
טוב, היום יש לנו ברוטליזם מסוג חדש ואחר של מגדלים עם המון המון זכוכיות.
נכון, אני מסכימה איתך.
גם עם תופעה כזאת שלא כל כך מתאימה למזרח התיכון.
אני מסכימה איתך שגם היום, נכון, האדם הקטן הולך לאיבוד במגדלי הזכוכית, גם מחממים דרך אגב, וגם מסנזרים, ובאמת הרבה מאוד אנשים בורחים לפריפריה, למקומות שאולי הם שוב יוכלו להרגיש בהם את המגע האנושי, והקורונה חידדה את זה הרבה יותר מאי פעם, כמובן.
מירי קרמולובסקי, תודה.
תודה לך, אירן.
טוב, אז עסקנו בברוטליזם, ברציונליזם, גם באיטליה של אחרי מלחמת,